קשת, כל שידורי תורה. יום שני, שיעור בפרשת השבוע, שיעור יינתן היום על ידי הרב דוד נתיב.
שלום שלום. אנחנו עוסקים בפרשתנו, פרשת שמיני, בשני חלקי הפרשה בעניינים שונים לחלוטין. חלקה הראשון של הפרשה חותם את חלקו הראשון של ספר ויקרא, העוסק בעניינים של קורבנות, והקורבנות נחתמות בעניינים שקשורים לחנוכת המשכן. היום השמיני של המשכן, שבו היה השיא של כל התהליך, שבו חנכו את המשכן, וביום השמיני נכנסו לשמש הכהנים, עד כה שימש בכהונה גדולה משה רבנו, והכל התבצע כפי שכבר הזכרנו בשיחה הקודמת, כאשר ציווה השם את משה. וכאן תקלה נוראה, בשידור חי, ביום החגיגי ביותר, בשעה שכל העם כולו ראה את כבוד השם, נמצא במשכן, כפי שכתוב מספר לנו, וירא כבוד השם אל כל העם, כיצד ותצא אש מלפני השם, ותאכל על המזבח את העולה ואת החלבים, וירא כל העם וירונו ויפלו על פניהם. ההתרגשות הגדולה הזאת, השמחה הגדולה הזו, באה בעיצומו של התהליך של חנוכת המשכן, בשיאו של התהליך. ואז לפתע פתאום תקלה נוראה. שני בני אהרון נדב ואביהו, מסיבה, ותהיה הסיבה אשר תהיה, פרשנויות רבות נאמרו בהקשר הזה, מה בדיוק הייתה נקודת החטא שלהם, אבל הכניסה שלהם שלא כדת, אש אשר לא, ויקריבו לפני השם, אש זרה אשר לא ציווה אותם. וזהו היא האנטיתזה לכאשר ציווה השם את משה לערך כל פרקי המשכן. כאן אנחנו מוצאים את הכישלון הגדול שבא מסיבות כאלו אחרות, וכבר כתבו הרבה בפרשנים, בחזל, בראשונים ובאחרונים, על הסיבה לטעות. תהיה הסיבה אשר תהיה, בין אם נכנסו שטויין למקדש, ובין אם הורו הלכה שבפני רבם, או כל סיבה שתהיה אשר תהיה, התקלה בסופו של דבר הייתה נוראה. והכניסה לקודש הקודשים, בשעה שבו צריך למקום הזה להיכנס בחילו ורעדה, על פי כל הכללים, כי נכנסנו למקום מתח גבוה, למקום שבו החיבור הגדול בין עם ישראל לקדוש ברוך הוא מתרחש, זהו מרכז העצבים, זוהי נקודת השיא, ושם צריך להקפיד על כל הכללים ביתר שאת. שם אין פחת זרם שיציל מן מכת החשמל הנוראה, שם מי שטועה זו טעות קשה ובלתי הפיכה. והדברים הללו בשידור חי הפכו את היום הנכבד והשמח הזה לאבל כבד. על כן, השניים שהוקו נוכח אהרון ומשה שעמדו במרחק לא רב מהם, ולעיני כל העדה כולה, בשידור חי, ראינו את המציאות הקשה הזאת, והם נגררו החוצה מן הקודש ונקברו. והכתוב מספר לנו שאהרון ובניו האחרים שנותרו מן השריפה, היו מנועים מלצאת וללוות אותם בדרכם האחרונה. והם נקברו, ואחיהם כל בית ישראל יבכו את השריפה אשר שרף השם. אכן, הייתה סיבה לכך שכל ישראל יבכו את השריפה. זו הייתה קלה שנעשתה וקרתה לעיני כל בעיצומו של השיא הגדול של שמונת ימי המילואים. דברים היו קשים, והשבר היה גדול, ואין ספק שתגובתו של אהרון וידום אהרון משמשת מאז ועד היום למצבים קשים שבהם הכל מתהפך, הקלפים נטרפים במלוא עוזם, במלוא עוצמתם, ואף על פי כן, ולמרות הכל, וידום אהרון. היכולת לנהוג באיפוק, היכולת לנהוג במציאות כל כך קשה, כל כך כבדה, נוכח מרכיבים כל כך קשים, הרי הדבר הזה בהחלט מבטא את צידוק הדין, את קבלת הדברים ואת ההבנה שדברים שהשם מכה הם אינם דברים של מקרה ושל אקראי, אלא דברים שיש לקבל אותם בדום, בכבוד, מתוך ידיעה שיש צורך לבדוק ולתקן. ואכן כך נוהגים אהרון ובניו, ובכך גם יוצאת עבודת הקודש לדרכה. זהו בעצם החלק הראשון של הפרשה, ואילו חלקה השני פותח את מחציתו השני של מחציתה השנייה של ספר ויקרא, המחצית העוסקת, או החלק השני של ספר ויקרא, העוסק בענייני טומאה וטהרה. ענייני טומאה וטהרה הולכים ומתפרטים בפרקים הבאים, וגם שם אנחנו יודעים שבסופם יהיה אירוע סוגר ומסכם. והאירוע שמתואר שם הוא הקטע של עבודת הכהן הגדול ביום הכיפורים. בכך, באירוע הזה נחתם החלק השני של הספר, והוא ענייני טומאה וטהרה. חד ענייני טומאה וטהרה, כמו גם ענייני הקורבנות, הם פועל יוצא של חנוכת המשכן. כל עוד אין משכן, אין טעם לדבר על קורבנות. כשיש משכן, הרי עבודת הקורבנות הופכת להיות משהו יומיומי, משהו מהותי שצריך לפרט אותו, ללמוד אותו, להסביר אותו, מנקודת מבטם של ישראל, מנקודת מבטם של הכהנים, וכך הכתוב עושה. והכתוב חותם את החלק הזה בחנוכת המשכן ובהפעלתו. שהרי לצורך זה ניתנו הפרשיות הללו, נלמדו הפרשיות הללו. כרגע יש לנו כבר קורבנות, יש לנו משכן, יש קודש, הרי אנחנו מצופים לעסוק אותה בענייני טומאה וטהרה. ענייני הטומאה וטהרה הם עניינים קשים. לא בכדי הפרשיות הללו הם פרשיות שהן קשות ללימוד, וכשהכתוב רוצה לציין את חז"ל, רוצים לציין את גדולתו של דור, אז הוא מציין שנעץ חרב בפתח בית המדרש, כך מספרת לנו הגמרא על חזקיהו, ולא היו תינוק ותינוקת שלא היו בקיאים בענייני טומאה וטהרה. כן, ענייני טומאה וטהרה נחשבים ובצדק לעניינים מורכבים, מסובכים, לא רק היותם דברים שרחוקים מהוויית היומיום שלנו, ולכן הם גם הופכים להיות קשים ביתר סט, גם בשגרה היומיומית, שהדברים הללו היו קיימים, הם בהחלט יצרו קושי, קושי עיוני, קושי מעשי, שהרי ענייני טומאה וטהרה מחייבים זהירות גדולה, בקיאות גדולה, ויכולת לקיים פרטים רבים של הלכות, והדבר החשוב ביותר הוא שגזרת מלכי. קודם כל צריך להבין שענייני טומאה וטהרה הם עניינים הקשורים להגעה אל הקודש. אדם שאיננו מתחבר אל קודש וקודשים, אל משכן וקודשים, אין לו עניין עם טומאה וטהרה. טומאה וטהרה, בניגוד לתפיסה השטחית שפעמים מקובלת, הם עניינים שנעוצים בענייני קדושה, בעיני קודש, בביאה אל הקודש, במגע עם קודש, בין אם זה קורבנות, בין אם זה תרומה, דברים שהכתוב מגדיר אותם כקודשים. ואם אדם נמצא במצב של טומאה, יש עליו איסור להגיע וליצור קשר, ליצור מגע, להגיע פיזית, ליצור קשר פיזי, מגע פיזי עם קודשים ועם הקודש. מי שאיננו מגיע אל הקודשים ואל הקודש, יכול להיות טמא, יכול להיווצר במצב של טומאה. יש כמובן חשש שכתוצאה מכך הוא עלול לגרום לדברים להיטמע, ואכן במי בבית שני הקפידו בענייני טומאה וטהרה, והדבר הזה קיבל מעמד מיוחד ודברים מיוחדים. אבל ברמה הבסיסית אין איסור להיות טמא. יש איסור לבוא כטמא במגע עם קודש ועם קודשים. ואכן ההלכות שנוגעות בעניין הזה פרוסות על פני מספר עניינים. קודם פותחת התורה בפרשתנו בענייני מאכלות אסורות. המאכלות האסורות אינם עניינה של הפרשה. היא בסיס להבנה של אחת הנגזרות של טומאה וטהרה. שהרי ענייני הפרשיות הללו הם טומאה וטהרה. אלא שיש גדרים של בעלי חיים המותרים באכילה, ובעלי חיים שאינם מותרים באכילה. והכתוב בעצם בכך עוזר להגדיר ולהסביר את המותר ואסור בענייני טומאה וטהרה. דהיינו, יש דינים שקשורים לבעלי חיים המותרים באכילה, ומכוח זה גם הדרך שבה הם מטמאים שונה מבעלי חיים שהם אינם מותרים באכילה. וכל הדיון על מאכלות אסורות כבסיס לענייני טומאה וטהרה. זהו הפרק הראשון. בדברים אולי יותר שימושיים, האדם בכל יום אוכל, והמזון הוא דבר בסיסי אצלו, ולא בכדי פתחה התורה לטפל בענייני טומאה וטהרה, בעניינים הקשורים בענייני מזון. לאחר מכן, הכתוב עובר לנו לטפל בעניינים שקשורים בענייני היולדת. תרומת יולדת, שוב, מעשה קיומי, מזון ולידה, הם בעצם הדברים המקיימים את המין האנושי. ללא אכילה וללא התרבות, המין האנושי חלילה ייכחד. פרו ורבו מילות ארץ וחבשוע, הנה אלה הם דברים שקובעים את קיומו של המין האנושי. בכך פותחים ענייני הטומאה וטהרה. בהמשך הכתוב מספר לנו על טומאת שרת, וגם כאן, שוב בניגוד לתפיסה השטחית, המדברת על מצורעים במושגים המושאלים, הנה הצרת היא נגע רוחני. והיום הצרת הרוחנית פסקה, כמו שגם לא עוסקים בפרשת כל מה שקשור בהשקיית סוטה. יש עניינים שהרמה הרוחנית הלאומית שלנו איננה מאפשרת היום את קיומם המעשי של הפרשיות הללו. הן דורשות רמה רוחנית מסוימת, והם אינם קיימים היום ואינם תקפים היום. לכן הצרת הרפואית איננה קשורה לצרת שצרת הגוף, צרת הבגד, צרת הבית, שנוגעת באמת למעטפת של האדם. לא למזונו, לא להתרבותו, ולא למעטפת שעוטפת אותו, ואם זה הגוף והאור פה הוא המקום שבו מתגלות נגעי הצרת, המעטפת של גוף האדם, המעטפת של הבגדים והמעטפת של הבית. הדברים עוברים הלאה למעגל הנוסף, והוא מעגל של תומעות היוצאות מן הגוף. והתומעות הללו כולם קשורים גם הם בעניינים של רבייה. עניינים של תומת זב וזבה, שכבת זרע ונידה. כל אלה הם גם דברים הקשורים במוות וחיים, בקיום או בחידלון. אלה הם הנושאים שבהם עוסקים התומעות והתארות. ואם נרצה לסכם ונאמר, הרי התורה גזרה וקבעה כללים מתי אדם נטמע ומתי אדם יכול להיטהר. מה הדרך שבה הוא נטמע ומה הדרך שבה הוא יכול להיטהר. לכל פרשה של טומאה יש הגדרות. כיצד נטמאים, מהם הפעולות שכתוצאה מהם הטומאה נוצרת, מהם הפעולות שכתוצאה מהם היא עוברת, וגם מי שנטמא בדרגה זו או אחרת של טומאה, מה הדרך שבה הוא יכול להתנתק מן הטומאה הזאת. מהן הפעולות שצריך לעשות, בין אם זאת תפילה, בין אם זה דבר שצריך להמתין עד שתופעה מסוימת תיפסק, בין אם הדברים הללו קשורים לקורבן או להתרחקות, כל אלה הם דינים שהתורה הולכת ומפרטת בכל עניין ועניין. החשוב לענייננו הוא להבין שענייני הטומאה והטהרה הן גזירת הכתוב, שהקדוש ברוך הוא גזר וקבע איך נטמאים ואיך מטהרים. וכל אלה, כפי שכבר אמרנו קודם, נוגעים אך ורק לעניינים הקשורים למגע עם מקדש וקודשיו. זו באמת הנקודה שבא לידי ביטוי לאחר מכן בכל מה שקשור בעבודת הכהן הגדול ביום הכיפורים. תפקידו של הכהן הגדול ביום הכיפורים לקום ולעבוד את עבודתו המיוחדת. אותה עבודה שבמסגרתה הוא בא לכפר על העם. ואחד התפקידים המרכזיים שהוא צריך לכפר בהם, וכיפר על הקודש מתומעות בני ישראל ומפישיהם לכל חטאתם. וכן יעשה לאוהל מועד השוכן איתם בתוך תומעתם. הנה הוא תומעותם. הנה הוא צריך לכפר על הקודש, הוא צריך לכפר על הקודשים. זה תפקידו של הכהן הגדול, בין שאר היעדים של עבודת הקודש המיוחדת ליום הכיפורים. יש עוד מגמות, אבל זהו חלק מהם. ואכן לא בכדי, לאחר שעומד משכן על מכונו, והקורבנות מובאים, והמערכת הזאת פועלת, יש צורך להזיר את העם מעניינים של טומאה וטהרה. והעניינים הללו של טומאה וטהרה, הם בעצם עומדים במוקד חלקו השני של הספר, ולענייננו חלקה השני של פרשת השבוע. פרשת השבוע שפותחת בענייני מאכלות אסורים, באמת יוצרת איזושהי הבחנה מיוחדת, והיא משתמשת לצורך העניין הזה בשני ביטויים. יש לנו את הביטוי של שקץ ולחם, ויש לנו את הביטוי של תמה ולחם. אכן יש לנו עניינים שקשורים לא לשקץ את הנפש ולא לטמא את הגוף. לכן שני מרכיבים יש בנושא הזה של טומאה וטהרה. יש פה מרכיב הלכתי של יציאת חלות מסוימת שנוגעת למצב הפיזי של האדם מבחינת קודשין וביאה אל הקודש, אבל יש גם משהו שקשור למשהו שנוגע למהות הרוחנית שלו. יש איזשהו מציאות של טמטום הנפש, לא רק טומאה אלא של טמטום, והטמטום הזה כפי שאומרים לנו חז"ל באמת נוגע למציאות של איזה מין הרפול נפשי, איזה מציאות שיוצרת איזה פגם, התנהגות שבה בני אדם חיים בהוויה של טומאה, נמצאים במציאות של טומאה, יוצרים לעצמם איזושהי מציאות שמאחירה את הנפש. וזוהי נקודה פנימית שבאמת קשה להצביע עליה במובן הפיזיולוגי, הביולוגי, הפסיכולוגי, כי באמת לא תמיד אפשר יהיה לעשות מעשה מדעי או מבחן מדעי של קבוצות בקרה, כאלה שיתאמו ואלה כאלה שלא יהיו תמיהים, ולנסות לזהות אם מגלים בהם איזה שהם סימנים חיצוניים שאפשר להצביע עליהם באיזשהו מבדק מדעי, סטטיסטי, ולהוכיח כך או אחרת. התורה מלמדת אותנו בכל אופן שאנחנו צריכים להיזהר בכל אלה ולהקפיד עליהם, כי באיזשהו מקום יש איזושהי מציאות, איזו חלות בנפש שהולכת ומעוצבת. ואנחנו יודעים שלדברים הללו לא תמיד יש הסבר או מהות חיצונית שניתנת להבלטה, אבל בהחלט יש משהו שהתורה מדגישה וחוזרת ומדגישה, שקדוש ברוך הוא מזהיר אותנו, אל תשקצו את נפשותיכם בכל השרץ השורץ, ולא תתאמו בהם ונתמיתם בם. הנה אנחנו מצווים להתקדש, להיות קדושים, ולא לטמא את הנפש. אל תטמאו ולא תטמאו את נפשותיכם. ובכן, זה באמת לימוד גדול. זהו לימוד גדול על הדרך שבה אדם מתנהל. ולא בכדי הדברים, כפי שאמרנו קודם, נוגעים לעניינים המהותיים שנוגעים לנפשו של האדם, לחייו של האדם, למהות של האדם, כפי שאמרנו בדברים הקיומיים, במזון, בהתרבות, בעניינים הקשורים למעטפות הגופניות שלו, ההכרחיות, האור, הבגד, הבית, דברים מאוד יסודיים, מאוד בסיסיים. הדברים הללו באמת הולכים ומתחברים גם לחלק הראשון של ספר, של הספר לפרשת הקורבנות. לכן בעבודת הקורבנות אנחנו בעצם מביאים אור ובשר ועוסקים בעניינים שקשורים בחיים ובנטילת חיים. לכן הדברים הללו אמורים לסמל עבורנו את המהות של חיינו שלנו. הבהמה שעולה קורבן היא בעצם מבטאת את המציאות בצורה מיניאטורית של חיינו שלנו. האדם שצריך שחייו יתנהלו בדרך של שלמות, בדרך של תיקון, האדם שצריך להקפיד על כך שכל הווייתו, שכל חלקיו, שכל איבריו, כולם יהיו ברמה של שלמות. הקורבן מבטא את זה בצורה מאוד מאוד בולטת, בצורה ציורית, בצורה ממשית, וחייו של האדם צריכים להיות קודש, לעלות על למעלות של קודש, כשם שאנחנו מעלים את הבהמה למדרגה של קדושה. על כל עבריה, על כל חלקיה, על כל מעטפותיה, על כל אורה ועל קרבה ועל קראיה. הקוליות הזאת של עבודת הקודש שמומחשת לעיני אדם, הופכת ומקבלת רובד נוסף בתומה ותארה. שם הוא צריך להקפיד ביתר שאת על סביבתו, על הוויית חייו, על אותם דברים מהותיים שנוגעים למהות חייו, ובדרך הזו הוא יצליח לרומם ולקדש את עצמו. כל אלה הם מבוא לקראת החלק השלישי של ספר ויקרא, שבו באמת נעבור לעניינים של טומאה וטהרה לעניינים של קדושה. ההבדל גדול יש בין טומאה לטהרה לחיים של קדושה, שזהו בעצם היעד העיקרי של כל המהלך של הספר. הספר הולך מן הקל אל הכבד, מן הדברים המוחשיים, הטכניים, החיצוניים, והוא הולך ומעמיק את המפגש של אדם עם זהותו, עם עצמיותו, אל תוך תוך הפנימה. באופן כזה שלקראת סופו של הספר, הדבר מחייב אותנו להתעלות ולהתקדש ולהגיע למציאות פנימית גבוהה יותר, מרוממת יותר. ועל העניינים הללו של קדושה והמעבר מטומאה וטהרה לקדושה, זה באמת דבר שנעסוק בו בהמשך בפרשיות הבאות. אבל הדבר החשוב לענייננו הוא לזכור היטב, שטומאה וטהרה הם הפך זה מזה. כאשר קדושה הפכה חולין. החולין הוא היפוכו של קודש. החולין זאת מציאות נורמלית. קודש זאת מציאות של התעלות ושל שלמות. לעומת טומאה וטהרה, שעניינם דבר שהוא פגום, דבר שהוא תמה יש בו פגם. זה מציאות חולית פגומה. כשאדם בחייו החוליים הופך להיות תמה, אז המציאות שלו נפגמת, כאשר הטהרה בא להחזיר אותו למסלול השגרה, הוא חוזר חזרה למציאות של שגרה. לעומת המציאות של חול לעומת קודש, שזה שני צידי המטבע של החלק השלישי של הספר, פה הוא כבר במציאות של חולין עובר למציאות של קודש, שזאת מציאות של שלמות גבוהה יותר, של מציאות רוחנית גבוהה יותר. טומאה וטהרה זאת בעצם פגימה של המציאות של השגרה של החולין. אדם תמה נפגם בחולין שבו, גם בחיי החולין שלו הוא נפגם, וכשהוא מתאהר הוא מסלק את הפגם. כאשר אדם נמצא בחיי חולין הוא יכול להיות אדם מתוקן, אלא שהקדושה מרוממת אותו למדרגות גבוהות עוד יותר. בעצם זהו, אלו הם השלבים, אלו הם הדרכים. הספר ויקרא מתקדם מן השלב הנמוך ביותר אל השלב המרומם ביותר. ועל המעבר הזה, על ההתנהלות הזאת של קדושה ועל כל מה שכרוך בכך, נעסוק בעזרת השם בפרשיות הבאות.